שלום חברים וברוכים הבאים לפרק 60 של סייבר עם חברים. ועכשיו יש לנו אורח חדש, פאנליסט חדש שמצטרף אלינו, הלל קוברובסקי. שלום הלל, מה שלומך?
שלום רותם, אתה יודע שזה הפודקאסט הפודקאסט וובינר הראשון שאנחנו עושים מזה שנים.
וואו, לגמרי.
אז כן, תודה על ההזמנה.
בשמחה, בשמחה. אני חושב שקודם כל אולי שווה שתגיד כמה מילים, תציג את עצמך, שנוכל לדעת מי ומה ואיך, שפחות המאזינים או הצופים שלנו ידעו שהבאנו מישהו איכותי.
אז אני אעשה את זה קצר. 28 שנה בתחום הסייבר, בעיקר ההתמחות שלי.
רק 28 שנה.
רק 28 שנה. התחלתי באמת בכל מגוון המקצועות, שאתה יכול לדמיין, כולל חברה שניהלתי במשך 13 שנה. אני חושב שזו חוויה מדהימה לנהל חברה בישראל. שמעתי לא מעט בפרקים אצלך שמדברים על הזווית ראייה של איך המנכ״ל רואה והעובדים, אז זה בהחלט נותן פרספקטיבה. 26 שנה בעולמות ההדרכה של ענף הסייבר. הייתי מדריך של צ'ק פוינט.
26 שנה כ-20.
הייתי מדריך של מייקרוסופט. הייתי מדריך של מייקרוסופט, הייתי מדריך של צ'ק פוינט למעלה מעשור, זה קרוב לאיזה 400 ומשהו קורסים, במכללת אייטק, בג'ון ברייס, בסיפן, כאילו רק תבקש. הדרכתי כמה שנים טובות בסיסקו, מ-2007 התחלתי להדריך פורטינט, אז ככה ממש אני מאוד מחובר, ובכלל קורסים של דירקטורים וקורסים של סיסו בבר אילן ובקריאה אקדמית אונו, וגם בשעות הבוקר עובד בחברת סייבר מהגדולות בעולם, שלא נגיד את שמה, כי זה חברה אמריקאית שכדי להתראיין ולהגיד את
F-word.
איפה אתה עובד, כן. איפה אתה עובד, את צריכים ישירים. כן. מתחיל ב-F.
כן.
נגמר באיזה משהו
שקשור לרשת. אני חייב להגיד שבזווית שלי לפחות, יצא לנו לדבר, אני חושב שהכרנו פעם ראשונה, באזור 2010, אולי באזור הזה, כשאני פתחתי את החברה שלי, והייתי צריך להתייעץ עם מישהו שמבין בכמה דברים, בכמה חברות שונות, ותמיד היה לך את השאיפה הזאת למצוא סרטיפיקציות ולעשות דברים כמעט בכל חברה אפשרית ever. אז אני זוכר עוד מאז שדיברתי לך ושאלת אותי ואמרתי לי, כן, אתה יכול ללכת לעשות את זה עם חברה, אז סיסקו, ואולי ללכת עם צ'ק פוינט, ואולי לעשות, זה יש להם את הפיצ'ר הזה, וזה יש להם את הפיצ'ר הזה, וזה יש להם את הפיצ'ר הזה. מכל הדברים האלה, סלט, הגענו לאיזשהו משהו. ואז הכרנו, זו השיחה הראשונה שעשינו, תקשיב, אני חושב את זה לפני 14 שנים.
תראה, אהבה לסייבר היא באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, אמיתי לחלוטין. כלומר, אני לא יודע מה אתה עשית בגיל 12.
אז לא קראו לזה סייבר?
אז לא קראו לזה סייבר, אני לא יודע מה אתה עשית בגיל 12, אני בגיל 12 במשך כמה ימים לא ישנתי, עד שהצלחתי לשנות את כל הכותרות, היה זה פעם קיוטקסט. אם אתה זוכר, מהבית המנהלים,
ברור, ויום, מה זאת אומרת?
שלושה ימים, ועבדתי בתור ילד בחנות מחשבים, והמשכורת שלי הייתה לקבל ציוד ומחברות ב-Q-Basic, אבל גם היום שבאמת, אני, מה שנקרא, נלחם על להישאר כמה שיותר מעודכן, ואנחנו יודעים כמה זה קשה בענף שלנו, מבחינה טכנית, ברור. כלומר, לא לאבד את הכישרון של לגעת בדברים בידיים, ולדעת מה שנקרא לקנפג, אבל באמת המלחמה, כי יש כל כך הרבה דברים מעניינים, גם בעולמות של אסטרטגיה, וגם בעולמות אפילו של פילוסופיה וסייבר, משפט וסייבר, שיווק וסייבר, וזה הרבה דברים שאני נוגע בהם, אפילו פסיכולוגיה וסייבר, או סוציולוגיה וסייבר, וזה מדהים. זה מדהים כמה יש.
אם שאלת אותי מה עשיתי בגיל 13, אני אגיד שבגיל 13 קיבלתי מחשב בפעם הראשונה בחיים שלי, אני מחשב, לא אחים שלי וכל הבית, אלא אני קיבלתי מחשב, בגיל 14, 14 וחצי, היה לי כבר BBS עם שתי קווים בבית, ואמא שצועקת עליי כי אנשים מתקשרים מחול, כי הטיימזון לא הסתדר, והיינו לתופס להם את הקו טלפון בבית, אז זה מה שאני הייתי עושה, וכן, גם אני הייתי שורף שעות בלילה, על לקרוא, וואו, זה שנים בגבי שנים, איזה כיף שיש אנשים שעם חדווה ואהבה לדבר הזה שקוראים לו, אז קראו לזה מחשבים, אתה יודע, זה מחשוב. והיום קוראים לזה, זה כאילו, יש כל כך הרבה שמות וכל כך הרבה דברים, ואני באופן אישי נכנסתי לעולם הזה של מחשבים, כי היה לי היה לי חוסר כל כך גדול בידע ובדברים, בשביל לקבל ולשמור וללמוד דברים, וזה היה פשוט בור ללא תחתית של ידע, ופשוט פתחו לי אותו, ופשוט אני צללתי וצללתי, זה כמו הבלו הול, אתה יודע, שאנשים צוללים וצוללים וצוללים, ולפעמים גם מאבדים את עצמם, אז אני מאלה שאיבדו את עצמם למטה, במעמקים, ואני פשוט נהניתי מכל רגע. שיקרון מעמקים, שיקרון סייבר במעמקים, ממש ככה. טוב, אני חייב להגיד על מה אנחנו הולכים לדבר הפרק, שיש לנו, יש לנו כותרות, חבר'ה, זה לא, אנחנו הולכים לדבר פה על מה שקרה בשנות ה-90, זה לא פרק על זה, אבל אנחנו נדבר על גם דברים שהתחילו אבל בשנות ה-90, אולי שנות ה-80, 87, צריך להגיד, לא, 80, 90, 93.
93.
כן, ב-93, כן. אז יש לנו דרמה בצ'ק פוינט, וצריך להגיד שגיל שווייד, שהוא פורש מתפקיד המנכ״ל והפוך ליור, אנחנו נגיד כזה כמה דברים על גיל, והוא באמת אושייה, אני חושב, מהרגע שאמרו אי פעם את המילה סייבר, או מחשבים, וישראל, זה באיזשהו מקום, הוא תמיד היה שם. אנחנו נדבר על בית חולים רמב״ם, שקיבל ביקור לא ידידותי של תוקפים, שנכנסו לרשת שלו. אנחנו נדבר גם על האיחוד האירופי, שנוגס בחברות, במקום הכי הכי כואב להם. הזכות הבסיסית לתיקון במחיר סביר. אנחנו גם, אנחנו נדבר על זה שעובדים בחברות שמוכות סייבר התקפי, ארצות הברית לא באמת רוצה אתכם, וגם לא את המשפחה שלכם, וצריך גם להגיד משהו על הדבר הזה, ואנחנו נראה לי נסכם, אולי אנחנו נגיד איזה כמה דברים בין לבין, כי יש פה איזה כמה דברים שקרו עוד השבוע, ונראה נוכל להכניס אותם, אבל אנחנו נסכם בעניין הזה של AnyDesk, החברה הגרמנית שעברה תקיפת סייבר, והחברה לא מוסרת פרטים משמעותיים, אבל אנחנו ננסה להוציא מהרמזים שהוציאו לנו מה באמת קרה שם ומה באמת הלך שם. אז זה יהיה בסוף התוכנית, מי שרוצה שערו איתנו ונדבר על זה. אבל אי אפשר באמת להגיד משהו, אי אפשר להגיד משהו על שום פודקאסט, שום דבר, על הדבר הזה, אי אפשר להתחיל אותו בלי הדבר הזה שקוראים לו אפל ויז'ן פרו. כל העולם מדבר עליו, תקשיבו, אני הלכתי לחדר כושר, כל התוכניות בוקר, ויש שם את כל הערוצים, כולם מדברים על זה, כולם מביאים את זה, כל מקום, מישהו נמצא עם הדבר הזה, מקבלים את התפרחת האדומה הזאת בפנים, נראה לי שזה הולכת להיות תפרחת הוויז'ן החדשה, שכל מי שלובש את הדבר הזה ליותר מרבע שעה 20 דקות, יש לו אדום על הפנים, בגלל שזה לוחץ, וזה הולך להיות משהו, לא יודע, המחלה חדשה אולי, אתה יודע, אם אתה תחזיק את זה עכשיו כמה שעות טובות, כל יום, יהיה לך פה משהו על הפנים, אבל הלל, לפני שמתחילים לדבר, איזה חוויה יש לך מהדבר הזה?
אז תראה, אחד, דיברת על שנות ה-90, גם אני הייתי בשנות ה-90, ואם אתה זוכר את מסע בין כוכבים,
ברור.
אז עכשיו יש לי בלקאוט בשחר.
אתה חוזר לג'ורדי?
ועכשיו שכחתי את השם שלו, אבל אחד מחברי הצוות שהוא הקל.
ג'ורדי, לא? ג'ורדי?
לא, לא ג'ורדי, היה לו שם אחר, שהיה לו ממש...
נכון, 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 נכון.
בדיוק, וזה תמיד ריתק אותי, כי אמרתי איך הוא לא נופל בצילומים. זה כל מה שהשקעתי על המחשבה בפרק, אבל יש עוד קטע מצחיק, שיש פרק של סימפסון מ-2016, שפרק שלם, כולם שולחים ממשקפי... מציאות רבודה. הבעיה הגדולה פה, רותם, היא שהאנושות עדיין לא מוכנה לזה. אמיתי לחלוטין. כלומר, אנחנו רואים את זה בסדרות כמו מראה שחורה, וראינו את זה ב-2018, שפייסבוק הוציאה גרסה משלה, דרך אגב, בהרבה פחות כסף. אז דובר על $290 ו-$350, שזה באמת סכומים אחרים ממה שאפל מדברת פה, ולא נופל מהיכולות, בוא נגיד, אבל אנחנו עדיין לא מוכנים לזה, כי כרגע כל עוד שזה חוסם אותנו פיזית, יש הרבה אנשים שזה גורם להם לרתיעה. חבל שגוגל קלאס, גוגל קלאס לא מספיק בשלים. כלומר, הם הקדימו את זמנם.
אני חושב שהם לא בשלים, זה לא עניין שהם לא בשלים, אני חושב שהאימפלמנטציות שאנשים עשו, שהיית הולך ברחוב ומזהה אנשים, הבהיל אותם ברמה כזאת שהם לא רצו להיות משויכים ברמת ליאביליטי, בגלל זה הם עצרו את זה. דרך אגב, גוגל קאסט, גוגל גלאס, סליחה, נמצאים במפעלים ונמצאים בהרבה מקומות. אני חושב שגוגל עצמם עצרו את היצור תחס רק לפני איזה שנה או שנתיים, אבל זה היה שם, זה היה הרבה מאוד שנים.
תראה, להביא מהפכה זה להביא מהפכה גם לנו. אי אפשר לעצור טכנולוגיה, אף אחד לא יכול לעצור טכנולוגיה, וזה או שאתה מאמץ טכנולוגיה וכמה שיותר מוקדם, ולומד איך להפוך אותה להיות משהו שימושי עבורך, ומשהו שמתאים עבור הצרכים שלך, אז קח את המשקפי מציאות רבודה, אתה יכול לקחת עכשיו מוסכניק, או אפילו מישהו שמטפל במכונאות של מטוסים, ואת כל ההסבר או את כל העבודה שהוא עושה בטיפול, הוא עושה תחת ביקורת של מערכת חכמה, שעכשיו כל מה שהוא רואה גם היא רואה. כלומר, אנחנו יכולים לעשות עם זה דברים מדהימים, וגם בענף הסייבר. תחשב על זה שאתה עובד על מחשב, כן, או שעכשיו אתה מטפל באירוע סייבר, כן, ועם כל זה שזה קצת כזה לא אנושי, כי אני מנותק קצת, חצי מנותק, תחשב שאתה יכול לראות כל כך הרבה דברים במקביל, אתה יכול לקבל החלטות הרבה יותר טובות. אבל אנחנו עוד לא בנויים לזה, כלומר, אנחנו בהחלט, האנושות צריכה להסתגל לזה. יש את כל המשוגעים שכבר לקחו את זה, לא יודע אם ראית, אתה בטוח ראית, כי זה היה בתוכניות הבוקר, אנשים שיצאו עם זה לנסיעה ברכב, שזה בכלל כן. אסור בניגוד לחוק, אנשים שיצאו עם זה לרחוב, אז, אבל ממש את, לא התנתקו ככה.
אם אתה רוצה ללכת, אם אתה רוצה ללכת לזה, אז יש צילומים של אנשים שנוסעים ברכב החדש של טסלה, שיש לו נהיגה אוטונומית, והרכב נוסע, והם באמצע הדרך מתחילים לעשות כל מיני תנועות בשביל לסדר מסכים ולהזיז דברים. היו אנשים שנסעו בסאבווי, אנשים שנסעו כאילו בכל מקום אנחנו מתחילים לראות אותם. אבל בוא נדבר באמת על המשקפיים, אם אפשר לקרוא לזה בכלל משקפיים.
אפשר לקרוא לזה משקפיים, כן.
אני אגיד שהם יעלו הרבה כסף. כשאני אומר הרבה, אני מתכוון לזה שהמחיר ההתחלתי הוא 3,500 דולר. ואם יש לכם משקפיים, ואני רואה שיש לך משקפיים, אז תתחיל להוסיף כסף, כי אם אתה רוצה שהמשקפיים, לראות משהו במשקפיים, אתה צריך שאפל גם יצרו לך עדשות מיוחדות שתוכל לעשות קלפון על המשקפיים שיש לך בפנים. אתה לא יכול להשתמש במשקפיים שלך עם האפל ויז'ן פרו. עכשיו, אם אתה רוצה לשדרג ליותר מ-256 גיגה, כי כמובן זה אפל וחייבים לשדרג, תוסיף. אם אתה רוצה עוד סוללה, תוסיף. אם אתה רוצה עוד אחריות אמיתית ולא חרטה ברטה כזאת, האחריות של אפל קר פלוס, מה שנקרא, תוסיף. בקיצור, הסיפור האמיתי מתחיל להיראות יותר כמו 5,000 דולר, שזה שם אותנו באזור ה-18,000 דולר. ואנחנו גם חיים בישראל, אז גם פלוס מע"מ, הגענו ל-20,000 דולר, וגם מי שחי פה בארץ צריך גם להרוויח עוד איזה כמה ג'ובות, אנחנו שמים את זה באזור 22,000-23,000 שקל, הערכה שלי של המחיר שימחר פה בארץ, זה תקשיב, לאפל יש מחשבי סטודיו מפלצות, שזה המחיר שלהם, אתה יודע, אלה עם המלא קורים, אלה עם מיליון זיכרון ומיליון סטורג' ומלא מלא דברים, אלה, יש להם את המכשיר הסטודיו הזה, זה שנראה כמו איזה פומפייה, אין לי מילה אחרת להגיד על המחשב הזה, זה המחשבים שעולים 20,000 ומשהו שקל, אז גם משקפיים קטנות כאלה יעלו 22,000-23,000 שקל, בוא.
אבל אתה מפספס רגע משהו, תראה, אני לא יודע אם ראית, לרייבי, המותג של המשקפיים, רייבן, יש להם דגם שעולה 350 דולר,
נכון.
שהוא כולל מצלמת AI,
הם עשו שיתוף, שתפי מטה, נכון.
ממש, שתפי מטה, משהו מדהים, זה אחד, ואני לא יודע אם ראית את הפין AI, פין AI שסיכה, בגודל סיכה, זה AI שאתה יכול, הכל בוויס, כל הפקודות הן בוויס, אין לזה מסך, אתה שם את כף היד, וזה מקרין לך על כף היד, מה שאתה רוצה, זה חלק, הכל חלק מהעניין, שאם פעם, אנחנו עושים איזשהו שלב ביניים, לפני שמה שנקרא המחשוב נכנס לתוך הגוף, שזה יקרה, תרצה או לא תקרה, תראה מה שאילון מסק מפתח, והוא כבר מדבר על לעשות את השתל של נרולינק, שנרולינק כבר, נכון. כבר קיבל אישור של FDA לניסוי נכון. בבני אדם. אז כבר המחשוב נכנס
יש כבר נסיין, לתוך יש הגוף. יש כבר נסיין אחד, והם מחפשים עוד. כן.
לא חסר משוגעים, כן, אתה יודע ש... כן. חבל שזה לא בישראל, אולי אני, יש לי הכנה, הייתי אולי מוכן, אבל...
כן, אתה חוסר, יש לך, פשוט, זה פשוט חוסך את השלב הראשון, אבל בוא, להחדיר דברים למוח זה אירוע, והיום הם מחפשים רק אנשים שיש להם בעיות בגפיים, כן, הם לא יכולים, כן. אין להם גפיים, יש להם בעיות בתפקוד.
דרך אגב, נרולינק היא לא הראשונה, זה כבר, נכון. יש חברה צרפתית מ-2016, שהניסוי הזה ממש עובד, רק פשוט זה שלט כזה שנראה כמו רובוקופ, אז אני לא יודע כל כך מה קרה איתם, אבל זה מגמה.
יש לי עוד פודקאסט שקוראים לו AI וחברים, ששם אנחנו מדברים על דברים, ועשינו ממש פרק שלם על AI וחברות כאלה, ודיברנו על מלא חברות, ודיברנו על הרבה אפשרויות, ואפילו דיברנו על הזווית הישראלית, ויש גם חברות ישראליות שעושות את זה. אז אם מישהו רוצה לשמוע, להזין ולקבל עוד קצת ערך, לכו תקשיבו שמה. מה שנקרא, שהפרק קוראים לו שקל למחשבה שלך, או הדולר for your thought, מה שנקרא. אז תאזינו. אין לנו הרבה זמן, אנחנו עוברים לנושא הבא. אלא אם אתה רוצה להכניס איזה משהו אחרון?
אחרון. אתה צריך להבין שזה לא טרנד, זה מגמה. וההבדל המהותי בין טרנד למגמה, שמגמה כבר לא תעצור. וטרנד יכול להיות שהוא בא והוא חולף. אנחנו ראינו את זה ב-2018 עם פייסבוק וקבוצת מטה, אנחנו עכשיו רואים את החידוש הזה שמביאה אפל ורייבן, ומנסים כל מיני דברים למיניהם.
אני חושב שאפל ויז'ן זה משהו אחר לגמרי, זה כאילו זה ליגה אחרת לגמרי, משהו שונה לגמרי, זה לא, מה שרייבן עשו, הם עשו משהו מאוד פשטני ופשוט, והוא לא באזור חיוג הזה.
הוא לא מתקרב,
זה לא שלא מתקרב, זה שני עולמות שונים שלא קשורים אחד לשני, ובוא אנחנו נראה מה קורה עם זה. אגב, אחד הסיבות שאפל עשו את הדבר הזה ומוכרים ונותנים את זה, הם כתבו מאות פטנטים על הדבר הזה, ונראה לי שזה הולך להיות המנגנון רווח מאוד מאוד משמעותי של אפל בשנים הקרובות.
אני אשאל אותך רק שאלה אחת, רובוקופ ראית?
ברור.
יופי.
מי לא?
אתה זוכר, טרמינטור ראית?
ברור, מי לא?
יפה. זה בדיוק אותו דבר. זה בול מה שראית לפני 20 ומשהו שנה.
אני אוכל להזמין רובוט שהופך לליקוויד?
לא, לא, לא.
ויכול להפוך לכל בן אדם אחר?
לא, זה היה בטרמינטור בגרסה שלו, בפרק 3, אבל העניין הזה שאני מקבל את הדאטה באופן פרטי, ואני רואה אותו רק אני, בסדר? אז זה רק שלב ביניים רותם, ואני לא בא להפחיד אותך, אבל זה רק שלב ביניים לפני שאתה תקבל אותו ישירות למוח. כך בחשבון. זה מה שטוב, שהכל עולה ליוטיוב, אפשר לראות את זה עוד כמה שנים, כשזה כבר יהפוך למציאות, אבל אנחנו בכיוון הזה, אל תתבלבל. אנחנו לא בכיוון של ללכת עם המשקפיים האלה.
איזה קטע מטורף שהבאתי לתוכנית עתידן, זה פשוט הזוי לי הסיפור הזה. אנחנו עוברים לפרק הבא, לדבר הבא, מה לא מובן? מי שלא יודע, אילל עתידן, והוא אוהב לדבר על העתיד, ולדבר על מה הולך להיות, אבל אנחנו נמשיך בכל אופן. אז לאחר ששימש כמנכ״ל של צ'ק פוינט למעלה משלושה עשורים, גיל שווייד הודיע על עזיבתו של התפקיד ומעבר לתפקיד היו"ר החברה באופן פעיל. ההכרזה נעשתה במהלך מסיבת העיתונאים הרבעונית של החברה, שנערכה לציון הדוחות הכספיים שלה. כעת צ'ק פוינט פועלת למצוא מנכ״ל חדש, מישהו מחפש? ושווייד יעבור לתפקיד חדש לאחר מציאת מחליפו, שווייד שהקים את צ'ק פוינט ב-1993, יחד עם מריוס נכט ושלמה קרמר, שצריך להגיד, מעמודי התווך הישראלים, לא פחות ולא יותר, אוקיי? הפך לאחת הדמויות המרכזיות בתעשיית ההייטק הישראלית ובעולם הסייבר הבינלאומי, זכה בפרס ישראל על תרומתו. בהודעתו, שווייד ציין כי 2023 סימנה 30 שנה להקמת צ'ק פוינט, שנה שבה החברה הגיעה לשיאים חדשים כמעט בכל היבט. הוא הביע את רצונו להתמקד בקידום השלב הבא בהתפתחות של צ'ק פוינט ושל תעשיית הסייבר כולה, תוך תחילת התהליך למציאת המנכ״ל החדש שיחליף אותו. שווייד ידגיש שההישגים המרשימים שהושגו במהלך השנים ואת ההזדמנות המתאימה שנוצרה עבורו לתפקיד החדש כיור פעיל, תוך שהוא ממשיך לתמוך ולעזור לחברה רק במקום אחר. הוא מתכוון להתמקד יותר בחזון העתידי של צ'ק פוינט ופחות בניהול היומיומי וכנראה גם מתיש, כן? תוך שהוא מתרגש לקראת השנה החדשה עם תחזיות טכנולוגיות מבטיחות וצוות גלובלי עם מוטיבציה מאוד מאוד גדולה. תכלס הלל, אתה יודע, גיל שווייד עושה את מה שביל גייטס עשה בתחילת שנות 2000, אבל הוא עושה את זה לאחר 31 שנה ולא לאחר 15, כמו שביל גייטס. אני רק אומר מה שנקרא.
יש תמיד נקודות אצל אנשים, שפה זה נקודה רגישה, אני אסביר רגע למה. אחד, כי באמת אני עובד בחברה מתחרה, אבל בלי קשר, אני עובד בחברה מתחרה הזאת שנתיים, אני הפסקתי להיות מדריך של צ'ק פוינט מ-2007, לא סתם. אחד מהסיבות בצ'ק פוינט, שאני לפחות הפסקתי להדריך אותם, זה עניין השמרנות. ופה אני חושב שגיל עושה מה שניר צוק לדוגמה, מפעל אולטו, הבין הרבה יותר מוקדם ממנו, שניר צוק אמר, אני טכנולוג, אני לא מנכ״ל, פינה את המקום למנכ״ל אמריקאי, ותראה לאן הוא הביא את החברה. זה לא רק בזכות ניר צוק.
זמן נורא קצר.
בזמן מאוד קצר, כבודו, זה חברה ממונפת, זה לא חברה...
בוא נשים את הדברים על השולחן. צ'ק פוינט הם אלה שהמציאו את הפיירוול.
אין בעיה, אני מקבל את הכל, גם אני אתן לך גם את כל ההיסטוריה אם אתה רוצה.
לא, לא, תודה, לא, לא, תודה.
רק זה לפרק, אני, אתה יודע...
לגמרי, לגמרי.
יש לי פה תעודה על הקיר, לא רואים. אני מדריך של צ'ק פוינט משנת 1999. אני לא רוצה להגיד בין כמה אני, מה גילי, אבל תבין שאני מלמד צ'ק פוינט מגרסה 4.0. אני כמעט, יש לי אפילו את ההתקנות על הדיסקטים. של גרסה 1.0.
אני עשיתי הסמכה של צ'ק פוינט, הראשונה שלי ב-2000.
אצל מי?
לא ממשיכים מפה, בוא נמשיך, כי אנחנו חושפים יותר מדי פרטים פה.
אבל, תראה, אני חושב, ואני אתנסח בעדינות, וכמובן אני אומר את זה על דעתי האישית, ולא קשור למה שאני עושה במקצוע בבוקר, בשעות הבוקר נקרא לזה. אני חושב שהשנה הזאת היא רותם, אתה תראה מהפכה בשוק הישראלי, שאם עד היום צ'ק פוינט איבדה ממעמדה, כן? היא הולכת לאבד יותר ממעמדה, מהמעמד שלה. עד היום רוב המחירות של צ'ק פוינט היה בעיקר החלפות של לקוחות קיימים, והשנה זה הולך להתחלף מהרבה סיבות. דרך אגב, לא רק בגלל גיל שהוא עוזב או לא עוזב, כי הוא לא באמת עוזב. הוא עובר חדר, ויהיה מישהו שככה יהיה לפחות...
למייקרוסופט זה עשה ממש טוב. ממש טוב.
למייקרוסופט זה עשה מדהים, כן. למייקרוסופט זה עשה מדהים.
זאת אומרת, להשתחרר מהתרבות הזאת שהמנכ״ל שפתח את החברה והרזיק את החברה ושם אותה בקצב שלו ובדרך שלו, כשהוא זז ושם את ה... נותן למישהו אחר לנהל, זה עושה טוב לחברות, ואנחנו רואים את זה עם נדלה, ואנחנו רואים את זה בגוגל, ואנחנו רואים את זה כמו שאמרנו, בהמון המון חברות, אתה יודע, אם מדבר על מייקרוסופט, גוגל, יש עוד חברה שהייתי רוצה להגיד אותה, שזה מטה, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה שם, אבל בפועל מטה היא כבר לא חברה, כמו שהייתה פעם, היא חברה מאוד מאוד גדולה, ומרק צוקרברג הוא כבר לא המנכ״ל, כמו שהוא היה פעם, הוא בתפקיד הרבה יותר גבוה עכשיו, ויש מנכ״לים מתחתיו, אז הדברים באמת גם מתחילים לרוץ מהכיוון הזה שם, אני חושב שזה יעשה להם טוב, אבל יש משהו שצריך להגיד על גיל, שעם כל השמרנות שלו, ועם כל הדברים שלו, וזה באמת מדהים שהוא בא ועושה את הדבר הזה, וצריך להגיד לו גם תודה. הוא שמר על החברה הזאת כחברה ישראלית, וזה לא מובן מאליו בכלל. צ'ק פוינט, למרות שיש להם הדקוורטר בארצות הברית, והם מדברים באנגלית ועושים הכל, היא חברה עם זהות ישראלית אמיתית. היא תורמת למדינה, היא נותנת למדינה, יש לה בניין ענק בתל אביב, היא מתגאה בעובדה הזאת שהיא ישראלית, וזה משהו שאנחנו צריכים גם ללמוד ולקבל אותו כערך. זה ערך.
אני, מילה ממה שאמרת, אני לא חולק עליך. בסדר, אתה יכול גם להוסיף.
אז זהו, זהו, את תוסיף, זהו.
לא, לא, יש פה נקודה, אתה יודע, מה שיפה בדברים האלו, שתמיד אפשר לשמוע את זה בפרספקטיבה של עוד כמה שנים.
נכון.
ויש לי איזשהו prediction, שאני, אני חושב שיש פה איזו נקודה שאתה, כולם מפספסים. דרך אגב, קראתי כמה וכמה כתבות, על הנושא העזיבה שלו, ואף אחד לא דיבר על זה. עם כל הזכויות שיש לגיל, ויש לו זכויות רבות בעולם הסייבר, וגם אני כשצמחתי, אז מרבית חיי המקצועיים היו בהקשר של צ'ק פוינט. באמת, אני הסתובבתי שם המון מהבוקר עד הערב, והם עזרו לי גם המון בהתפתחות המקצועית שלי. החברה הזאת, אני לא מזלזל בה בכלל.
אני חושב שהם עשו כמה מפצים טובים, שאנשים נכון, שעזבו אותם, נכון. ופתחו חברות, והלכו לחברות, ועשו דברים, זה חברה מדהימה.
נכון, נכון, גם ניר צוק, בוא לא נשכח מאיפה הוא הגיע.
נכון.
וגם שלמה קרמר, שהוא הלך להקים את אימפרווה, נכון. הוא לפני זה היה בצ'ק פוינט. וגם נכט היה גם כן לפני זה שם. אבל יש פה שתי נקודות. נקודה אחת זה הבעיה הטכנולוגית. אנחנו נמצאים בעולם שבו הבנדוויף, והמהירות שבה אני צריך לאבד מידע, זה כבר לא במגות, זה לא בג'יגות, זה בטרות. וכרגע, נכון להיום, אין פתרון לדבר הזה, צריכים לבנות את כל הארכיטקטורה. אתה מדבר על ארכיטקטורה שזה שפת תכנות שמאוד מזכירה C++. כן? ראינו, במאה, אתה במיות, סליחה. פתאום נהיה לי שקט.
כן, כן, לפעמים שם את זה במיות,
כן, כן,
שלא...
כן, כן.
תמשיך, את הכל בסדר.
פתאום שמעתי מיות, לא הבנתי את המיות, אבל...
אפשר לשמוע מיות, לא משנה, תמשיך.
לא, לא, שומעים מיות. אבל אנחנו מדברים פה, יש פה איזשהו פער טכנולוגי מאוד מאוד גדול, שאתה לא רואה את זה בפורטינט, לא רואה את זה בפאלו אלטו, לא רואה את זה ב-F5, לא רואה את זה אפילו בסיסקו, שזה מבוסס חומרת תוכנה, ופה זה קצת, יש פה איזשהו פער טכנולוגי. הדבר השני, לא משנה איזה מנכ״ל או מנכ״לית אתה תביא, גם אם דורית, הסמנכ״לית התותחית שלו, דוקטור דורית, שכחתי שם משפחה שלה, סליחה, תהיה המנכ״ל בפועל עכשיו, ברגע שהוא עדיין היור, הצל שלו עדיין שמה, וזה לא משנה כמה אותו מנכ״ל או מנכ״לית יהיו תותחים, שלו, יהיה לו, יהיה לה, יהיה לה, כן, אבל זה מאוד קשה.
אם אתה שואל אותי, אני ממליץ לו בחום, אם החברה הזאת היא חשובה, והם רוצים להביא אותה למקומות מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד משמעותיים, מעבר למה שהם הביאו היום, א', סלחו לי כל הישראלים הנחמדים והטובים, צריך מנכ״ל אמריקאי שיכניס קצת תרבות אמריקאית בחברה הזאת, כי זו חברה ישראלית, וזה סוג של תקרת זכוכית מאוד בעייתית. אין מה לעשות, זה ככה עובד הדבר הזה. או לפחות מנכ״ל ישראלי שעבד בחברה מאוד מאוד גדולה אמריקאית, ובא עכשיו לעשות את הדבר הזה, והדבר הכי חשוב, תביאו מישהו מבחוץ, לא מישהו מצ'ק פוינט. מישהו עם זווית אחרת, שיראה דברים אחרת, זה עושה טוב להמון חברות. להמון המון חברות.
אני אסכם את זה בשורה אחת. אני הייתי כותב את כל הקוד מחדש, בהתאמה לככה, שזה מתאים לחומרה יהודית, עם פתרון יהודי, ולא מה שאנחנו רואים היום. אני לא אכנס עוד פעם לטכנולוגיה, זה לא פודקאסט שעכשיו אנחנו מדברים על איך מתקינים משהו א' או ב', באופן באמת הכי אובייקטיבי. כשחוויית המשתמש, או חוויית האינטגרטור היא לא פשוטה, לא משנה כמה המוצר טוב אחרי שהוא מותקן, אנשים שוכחים, ואתה מדבר על זה הרבה בפודקאסט שלך ובפרקים, שזה לא רק להביא מוצר ולהתקין אותו, אלא זה התחזוקה המונעת והתחזוקה השוטפת. וזה שני דברים שונים שצריכים לעשות על בסיס יומיומי. כשיש לך, שמעתי באחד הפרקים אצלך שמישהו דיבר על 70 מערכות, הסטטיסטיקה מדברת על 25 מערכות שנמצאות בארגון ממוצע, SMB, SME, של מערכות הגנת סייבר ואבטחת מידע.
אני לא דיברתי SME, דיברתי אז באנטרפרייז. באנטרפרייז, 75 זה המספר. חברות יותר קטנות זה חברות יותר קטנות. נכון.
כן, רוב ארגונים זה לא אנטרפרייז, זה סביב הממוצע של ה-25, גם אם 25 לא מתמודדים. ולכן כשיש לך עכשיו משהו שאין בו סינרגיה, לתחזק אותו ולנהל אותו, ואנחנו מדברים על משהו שהוא לב ליבה של הרשת, כבר אין יותר הפרדה בין בקבון פיירול לבין פרימטר פיירול. כלומר, כל התפקידים, ואין גם הבדל בין פיירול שנמצא בענן ציבורי, לבין פיירול שנמצא בענן פרטי.
אנחנו יכולים לדבר על פיירולים, נראה לי עוד איזה 4 שעות בשקט.
לא, זהו, סיימנו.
אבל אנחנו חייבים לעשות את הסימן.
זה כמו שאתה מדבר עם שף על אפייה.
לגמרי, אתה יודע מה, אהבתי. אז בית חולים רמב״ם קיבל ביקור לא ידידותי במיוחד של תוקפים שנכנסו לרשת שלו. על פי כל הדיווחים, התקיפה נגמרה די מהר, אבל אסור לעולם להגיד שזה נגמר עד שזה נגמר. התוקפים כנראה נכנסו על ידי שימוש בחולשה של איוונטי, שדיברנו על זה בפרק הקודם, שבעצם איוונטי זה החברה של פולס סיקיור VPN. הם כנראה לא מאזינים לפודקאסט שלנו כדי לדעת שיש לאיוונטי חולשה כזאת קטלנית, שדורשת ממש לעשות איפוס מלא למוצר. לפני העדכון, רק בשביל להבין את הפרופורציות, סיסה, האמריקאית, דרשו מכל הגופים תחתם בארצות הברית, אוקיי? להסיר לגמרי את המוצר. ולצורך זה הם נתנו שבועיים להתמודד עם הבשורה הזאת, מה שנקרא enough is enough. לא רוצים מוצרים של איוונטי, המוצר הזה לא יהיה יותר בגופים מונחים של סיסה. זה, אני חושב שלא שמענו הרבה מוצרים, או שמענו דברים כאלה. בקונסטלציה
רגע,
הזאת.
רגע, רותם, בוא נדייק. אחד, יש בית חולים אחר גדול בישראל, ואני לא רוצה להגיד את שמו, אתה יכול להגיד אתה אם אתה רוצה, שהתקיפה שהתבצעה אצלו ועלתה למדינה בכמה מיליונים טובים, זה היה בדיוק עם אותו מוצר, פל סקיור. עכשיו בוא נדבר שנייה רגע, צריכים רגע לעשות הפרדה. להיוונטי יש הרבה קווי מוצר, אחד מהחברות שהיוונטי קנתה, היא חברה שהתגלגלה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל זה היה בעבר של ג'וניפר, ואחר כך מכרו את זה, ואחר כך מכרו את זה לפלסיקיו. אנחנו מדברים על מוצר שנקרא, נו ברחים מהראש, זה נקרא בהתחלה ג'וניפר SA. אני לא יודע אם אתה זוכר מלפני 20 שנה.
ברור, מה זאת אומרת? זה זה המתולוגי שלהם, זה המוצר שלהם.
יפה. מה שקורה עם המוצר הזה, הוא נמכר ונמכר ונמכר, כלומר, מכרו את הפעילות הזאת, ובסוף איוונטי קנתה אותם, ובמקום לקחת את כל הקוד ולבנות אותו מחדש, כמו שצריך.
יש לך קטע עם לבנות קוד מחדש?
לא.
קלטתי את זה.
לא, לא, רותם, רותם. זה לא הפרצה, זה לא הפרצה הראשונה שיש בו מוצר הזה. ככה בדיוק פרצו לבית חולים אחר בישראל.
תגיד, שלא התקינו פה. דיברנו על זה גם בפודקאסט הזה.
אני לא אוהב להגיד שמות כי הם גם חברים, אבל ככה בדיוק פרצו את
חברה. כולם חברים, הכל בסדר, אין שום בעיה, אבל פרצו להם, פורסם,
ולמה? למה? כי הם לא התקינו את הפאץ'. לא התקינו פאץ', וזה, ואני עבדתי הרבה בבתי חולים. בבתי חולים, בחדרי שרתים, שמים מזוזה בכניסה. בסדר?
וגם ביציאה. מזוזה,
וכן, מזוזה בכניסה לחדר שרתים. אז כן. פעם שאלתי, בואי, במקום להתקין פאצ'ים, לא צריכים רק מזוזה, תתקינו גם את הפאצ'ים, יהיה יותר, יותר בטוח, כן? לא רק להתפלל שלא יקרה כלום. להתפלל שלא יקרה כלום לא קורה, ואנחנו יודעים יפה מאוד שבבתי החולים בישראל, הצוותים הם לא מספיק חזקים, נכון. הם המון מסתמכים על מה משרד הבריאות ייתן להם הנחיות שהם חייבים לעשות, וככה הם קובעים תקדימות, ויש פה עוד נקודה, בתי חולים לא יכולים להשבת, אין זמן השבתה. זה לא גוף פרטי שאתה יכול להגיד יום חמישי בתשע בערב, אני אזמין שתי פיצות עם החבר'ה שלי, נוריד את השרתים, נפצ'פץ', נקנפג, נעלה את הכל מחדש והכל בסדר. בית חולים, אין את הדבר הזה.
אבל לבית חולים יש גם משהו שאין לה שום חברה אחרת בעולם. רמת המורכבות שיש לבית חולים, כמות המערכות השונות, שהוא לא שולט בהם, שיש בבית חולים, לא קיימת כמעט בשום דבר אחר ever. זאת אומרת, זה ממש לא קשור זה, אתה יודע, יכול להיות ברדיוליה, רדיוליקה, באיזה משהו, באיזושהי מחלקה כזאת, או יכול להיות עכשיו במיון, שפתאום עכשיו יש להם איזשהו מכשיר חדש, שהם קיבלו את המכשיר, אתה יודע, מקבלים את המכשיר כמו קופסה שחורה, לא מעודכן, לא כלום, הוא צריך חיבור לאינטרנט בשביל לתת, שיקבל תמיכה מרחוק, אתה לא שולט בשום דבר בדבר הזה, אתה, כאילו, הרמת יכולת שלך להתמודד היא כמעט אפס, אבל אין לך מכשיר כזה, יש לך מאות מכשירים כאלה. וזה בלי שום קשר לעולם ה-OT, לעולם ה-IT, לעולם המצלמות, לעולם הזה, למיליון ואחד דברים. בית חולים זה אירוע מאוד מאוד גדול וכבד, ואני חייב להגיד שעם כל הדבר הזה, עם כל הכבוד, הגטווים שלך לאינטרנט צריכים להיות הפריוריטי מספר אחד, שאתה תמיד חייב לוודא שהם 100% מעודכנים, ונגיד יותר מזה, מה שאני חושב, ואני אומר את זה, אם יש חברה שמוכרת מוצר, לא משנה אם זה לאנטרפרייז, לסוהו, לבית, או לכל דבר אחר, שהוא מחובר לאינטרנט, והוא לא מתעדכן בצורה אוטומטית, זאת אשמתה, לא אשמתם של הלקוחות שלה. נקודה. אין פה בכלל אופציה, מבחינתי, מכרת לי מוצר, והוא מחובר לאינטרנט. ועכשיו פרצו לי, בגלל שאני לא התקנתי פאץ', אל תאשים אותי. אתה מכרת לי מוצר, אתה צריך להתקן את זה, ואני חייב יותר מזה. חברות שלוקחות מלא מלא כסף על פאץ'ים של הבטחת מידע, זו חוצפה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. הכי גבוהה שיכולה להיות, ואנחנו גם תכף נדבר על זה, כי האיחוד האירופי גם נותן להם בראש על זה.
אז אני לא מסכים עם כל מה שאמרת, ונגיד לך גם למה.
אתה יודע מה? אני גם רוצה לשמוע למה אתה אומר שאתה לא מסכים.
לא מסכים, ואני אגיד לך גם למה. בסדר? אין מוצר בעולם, קודם כל אין כזה דבר, שיש מוצר הבטחת מידע, שיושב על מערכת הפעלה מסורסת כזאת או אחרת, שלא מתגלות פה פרצות עם הזמן. אנחנו שמענו על פרצות ב-SSH, ופרצות ב-SSL, שהתגלו אחרי 20 שנה, שה-NSA בכלל הכניס את הקוד העוין בתוך הפרוטוקול של ה-SSH.
עכשיו מצאו ש-USB של
LibC,
LibC של לינוקס, יש שם וורנביליטי ששוכב שם מ-94. עכשיו, אגב, לא הכנסנו את זה לפרק, מתנצלים, אבל בלינוקס זה כאילו, כל העולם גם מדבר על זה.
אז אחד, יש לנו חטא יוהרה בהרבה מקרים, שאנחנו לא בודקים דברים לעבר, זה אחד, ואנחנו לא יודעים איזה... פעם היה סוג של וירוסים שנקרא פסטה אגז, ביצי פסחה, שאתה פותח את הקובץ ולא יודע מה תקבל בפנים, אבל דקה. אחד, אם בית חולים יודע שאין לו יכולת לבנות תשתית כזאת שהיא תהיה שרידה. כי מערכת גישה מרחוק, המערכת הזאת היא כדי שאם עכשיו צריכים לעלות בחיבור מרחוק, רופא בכיר, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, מהטלפון שלו, כדי לתת חוות דעת שנייה, כי צריכים עכשיו להכניס מישהו לחדר ניתוח, בגלל זה אי אפשר להוריד את המערכת. אז אחד, אני מבין את הצד של בית החולים, שהוא לא יכול להשבית את המערכת, כולל בשישי שבת. בסדר? אני עשיתי פרויקט בבית חולים, אמרתי, אני מוכן לבוא ביום שישי בשעה 3 בלילה. עד שלמו לי יותר, תנו לי רק לסדר את הבעיה. אני אבוא ביום שישי ב3 בלילה. אי אפשר, אי אפשר, כן אפשר. זה סיפור. זה לא כזה פשוט למצוא חלון תחזוקה. אחד. כן יש לך היום פתרונות, רותם, שאת הפרונט, הפרונט למוצר נמצא בסביבת ענן. בסביבת ענן אין לי בעיה להעביר מה שנקרא לסביבה אחרת, לפצ'פש, להחזיר לסביבה השנייה, בלי לגרום להשבטה.
לא, 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 תעצור, תעצור.
ואז נשאר
לאפשר... תעצור, 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 תעצור. אתה הלכת לאיזשהו פתרון שעדיין מחייב את אותו אנטיטי עסקי, את אותו גוף עסקי או גוף פרטי או בית,
שיהיה לו
פיירול או ראוטר. אבל הוא עדיין צריך ראוטר, הוא צריך להתחבר לאינטרנט? הוא עדיין צריך איזשהו גטווי לאינטרנט?
לא, לא קשור. אני דיברתי על בית חולים.
בטלפתיה, להתחבר בטלפתיה.
רגע, דיברתי על גישה מרחוק, שנייה, דיברתי על גישה מרחוק, ויש לך היום את כל הפתרונות הטכנולוגיים לאפשר גישה מרחוק בצורה המובטחת ביותר, גם אם צריכים לפצ'פץ' את המוצר שנמצא בפרונט. אחד.
אז אני אבוא ונגיד כזה דבר. אתה בא ואתה אומר, בוא נשנה עכשיו שאנשים יתחברו דרך ענן, דרך סאס. אני אומר עוד פעם, בצורה פשוטה, שלא משתמעת לשני פנים, אם אתה, לא אתה באופן אישי, כן? אבל אם מוכרים לי מוצר שאמור להיות מחובר לאינטרנט, והוא לא מתעדכן בצורה אוטומטית, אוטונומית, אוקיי? לבד. כשיש אירוע של vulnerability, זה בעיה שצריך לתבוע או צריך לעשות פעולות נגד מי שמחר לי את המוצר הזה. זה מה שאני אומר, כי האחריות להתקון צריכה להיות על היצרן ולא על על המשתמש. אלא אם כן המשתמש קפץ על מיליון הופים בגוי ואמר, אל תעסקן, אל תעשה כלום, זה אחריותי, אני לוקח את האחריות, אני לוקח את הכל, זה עליי, 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 סבבה, אין שום בעיה. יש מערכות קריטיות שמקבל את זה. אבל
אתה יודע מה אתה מזכיר לי, רותם? אני אגיד לך מה אתה מזכיר לי. לפני כמה שנים הגעתי בבוקר לעבודה בסלקום, הייתי טכנאי בצוות של הטכנאי PC System, ובמהלך הלילה היה שדרוג של מייקרוסופט, שקרה אוטומטי, וחצי, 99% מהתחנות לא עלו. אז אותו דבר זה מה שעכשיו אמרת, זה לא נכון. אני יכול לשלוח לך התראה, תראה, בואו נשים רגע משהו על, 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 על החשיבות. יצרן, שאין לו גילוי נאות לגבי הפרצות שנמצאות אצלו במוצרים, אל תקנה אותו. יצרן, יצרן אבטחת מידע, הגנת סייבר, תשתיות הגנת סייבר, שאין לו צוות יהודי, כן? יהודי, שכל תפקידו של הצוות הזה לגלות חולשות ופרצות במוצרים שלו עצמו, כלומר זה ממש צוות שהוא משקיע בזה כסף, המון כסף, כדי להיות הראשון שמגלה כל פרצה, אם הוא חשוף לה או לא, ואת הדבר הפרצה הוא מעלה, אחרי שכבר יש לו פאצ'ים והכל, הוא מעלה, הוא מדווח, הוא פותח CVE, הוא מעדכן את הפרטים ב-CVE, הכל הוא עושה בצורה נהדרת,
אבל הוא לא מעדכן את המוצר בסוף, זה לא מעניין
לי. אני לא יכול להוריד לך פיירול, כי זה מערכת תשתיתית.
סליחה?
והיא תעשה ריבוט?
תעשה ריבוט.
באמצע היום?
מתי שאני אגיד לה. אתה יודע מה? בוא נגיד דבר כזה, בוא נקבע סטנדרט עולמי, לפי הטיים זון שלי, בשעה 3 לפנות בוקר, תעשה לי ריבוט לפיירול, כשיש עדכון קריטי. רק עדכון קריטי. תעשה עדכון. תעשה ריבוט. אני מוכן לאכול את זה. רק עדכון קריטי.
יש לך שירותים ברוב המוצרים. ברוב מוצרי הגנת הסייבר, יש לך עדכונים שזה נקרא Outbreak Protection, שזה עדכונים של חתימות שיש לך בדחיפה, כדי לא לחכות שעה שאתה תמשוך את העדכונים.
אבל יש את זה. לא כל היצרנים.
אבל לא שדרוג של פריוור.
לא שדרוג
פאץ'.
פאץ' קטן לסגירה של וולנביליטי.
אתה לא יכול להריץ פאץ' במוצרים כאלה.
אם ה-SSL VPN שלי יש לו וולנביליטי, אם לא יודע, אם יש לי איזשהו ווב פורטל כמו whatever, אם יש לי מיליון ואחד דברים שנמצאים לי בחוץ, ועכשיו קרה איזשהו מצב ויש וולנביליטי שהוא חשוף, אני רוצה שהיצרן יעשה פאץ'. קודם כל תעשה לי פאץ', כי אם אתה לא עושה לי פאץ', אם אתה לא תיכנס ותעשה לי פאץ', מישהו אחר ייכנס ויכנס לי לארגון. והאחריות של היצרן היא לוודא שאף אחד לא נכנס לי לארגון. זה הסיבה שקניתי את המוצר, ואנחנו לא אומרים פה שם של חברה, כי זה מבחינתי כולם. אגב, מבחינתי זה גם תופס הביתה. אם אני קניתי ראוטר של טיפי-לינק, אוקיי, ויש עכשיו וורנביליטי לטיפי-לינק, תעדכנו לי את זה אוטומטית, ועם כל הכבוד, הם עושים את זה אוטומטית.
בסדר, לציודים ביתיים. אני חייב לספר לך סיפור שקרה בישראל, אני לא אגיד את השם של היצרן. היה איזושהי פרצה באחד המוצרים המוכרים, ומתקשר אליי הסיסו, ואומר, תקשיב, יש פה איזה משהו מוזר. אז אמרתי לו, כן, מה שאתה מתאר זה הפרצה. זה קורה רק בגרסאות האלו ואלו. הוא אומר, לא, זה כבר הגרסה החדשה. עכשיו תקשיב, קטע רותם מהסרטים. מישהו נכנס למערכת מרחוק, ניצל את הפרצה בעזרת בוט, יצר חשבונות אדמין, שדרג לגרסה שלא כוללת את הפרצה, אחרי שהוא כבר הגדיר לעצמו חשבון אדמין, וגישה מרחוק מהכתובת IP שהוא בא ממנה. ואז הרעיון שלו היה, שאם יעשו ביקורת, כן? אם יעשו ביקורת, לא יראו את זה, כי הוא כבר בגרסה האחרונה.
אתה לא חשבת על זה, תקשיב, נכון? אם מישהו אחר יפרוץ, הוא לא יוציא אותו.
אתה אמרתי, בוא, תאמרתי לו, תקשיב, בוא ניקח אותו שעשה לנו שדרוג לכל המכונות כבר. אם כבר אז, כבר יש לו זמן
פנוי, כי נראה לבחור.
אתה מבין? זה הגאונות של תוקף, זה הגאונות של תוקף, אבל כל הפרצה הזאת לא הייתה קורית אם היית עושה best practice, לדוגמה, ובזה נסכם ונעבור נושא, אבל אם אותו בית חולים, לא משנה עכשיו הנקודתית שדיברת עליהם, בית חולים רמב"ם, היה לו שתי מערכות של פל סיקיור, ברידנדנסי, ואחת הוא היה משדרג, עושה, מעביר תפקידי ומשדרג את השנייה, אולי היה חייב חלון תחזוקה, כן? כדי לעשות את אותו פאץ' דחוף שכנראה הוא היה צריך לעשות, וכנראה ככה קיבלו גישה למערכת. ופה, בסופו של דבר, האחריות היא על נושא המשרה שלקח על עצמו, וזה לא מעניין אותי אם זה מישהו בעירייה, או אם זה מישהו בבית חולים, או מישהו בחברת הייטק. לקחת על עצמך אחריות להיות CISO, לקחת אחריות להיות מנהל IT, לקחת אחריות להיות CIO, לא משנה, לקחת אחריות להיות ראש צוות הבטחת מידע אינטגרציה. לקחת אחריות, המקצוע הזה שלנו, הוא מקצוע שבו
אם אתה... ואני אגיד לך את מה שאתה אומר עכשיו. אם אני לקחתי את האחריות הזאת, אני לא אשאיר אפילו מוצר אחד שחשוף החוצה ולא עושה עדכון אוטומטי. מעיף את כולם.
אי אפשר, רותם, אי אפשר.
בטח שאפשר. אז תודה, יאללה ביי. לא יהיה עדכון אוטומטי, יאללה ביי. עוד פעם, רק מוצרי גטווי. לא מדבר על מוצרים שבתוך הארגון, אני אשלוט בתוך הארגון שלי. מוצרים שחושפים אותי החוצה, תעשי עדכון, אוטומטי באותו רגע.
רותם, אם
לקוחות... אנחנו נמשיך, אין לנו זמן,
אם לקוחות היו שומעים אותך, היו נכנסים להיסטריה.
שיקצו להיסטריה, תעיפו את המוצרים האלה, אם לא מתקנים אותם אוטומטית. טוב, בעקבות הסכם מדיני חדש באירופה, ספקים יחויבו לעמוד באחריות למוצריהם ל-12 חודשים נוספים לאחר ביצוע תיקון. החוק החדש שנועד לחזק את זכויות הצרכנים מאפשר ללקוחות לבחור בין תיקון להחלפה של מוצרים פגומים. תקופת האחריות המינימלית שהמוכרים יידרשו להציע היא שנתיים, עם אפשרות להערכה על ידי מדיניות החברה. המועצה האירופאית הודיעה כי במידה והצרכן יבחר בתיקון, הוא יכול לבחור, תקופת האחריות תאורך ב-12 חודשים מרגע התיקון. ההסכם שעדיין דורש אישור רשמי מהפרלמנט האירופאי והמועצה, שיעבור כמובן מהר, מציע את הזכות לתיקון החדשה לצרכנים המאפשרת תיקון קל וחסכוני יותר של מוצרים. בנוסף, הכללים החדשים אוסרים, תקשיב טוב, אוסרים על יצרנים להקים חסמים לתיקון, תקשיבי גם אפל, כגון הגבלות על שימוש בחלקי חיוב יד שנייה, או תואמים כמובן. הם דורשים מהיצרנים להציע חלקי חילוף במחירים סבירים ולבצע תיקונים בזמן סביר ובמחיר סביר, גם סמסונג, תקשיבו אתם. הצרכנים ייהנו מאפשרות לתיקון פגמים גם לפני גם לפני וגם אחרי תום תקופת האחריות החוקית, מה שמספק להם ערבות משפטית ממושכת. המטרה הכללית היא להתגבר על מכשולים שמרתיעים את הצרכנים מלתקן מוצרים, ודורשים להם כמובן לקנות עוד ועוד חדשים, ולהקל עליהם למצוא שירותי תיקון נגישים ושקופים. המועצה האירופאית מתכננת גם להקים פלטפורמה מקוונת חדשה ברחבי אירופה כדי להקל על שידוכים בין צרכנים לשירותי תיקון. המהלך שמצופה לשנות את מני הצריכה והתחזוקה של מוצרים באיחוד האירופי, אני חושב שהאיחוד האירופי מראה לחברות האלה כל פעם מחדש שמישהו צריך לדאוג לאנשים האירופאים הקטנים האלה, והם לא פריירים בכלל. ואני מאוד מאוד שמח שהם עושים את זה. אילן, מה אתה אומר?
רותם, לא רוצה לאכזב אותך, זה לא יקרה.
די, נו!
אני אסביר לך למה. אתה כנראה מתכחש לעולם הקפיטליסטי. תראה, הסיפור הזה מגיע...
אבל זה אירופה, זה לא קפיטליזם.
רגע, רגע, רגע. הסיפור הזה מגיע בגלל נושא של איכות הסביבה. בסדר? בוא, אף אחד לא דואג לצרכנים, הכמויות פלסטיק והמכשירים, ושמעתי כמה פרקים שלך שאנשים דיברו, כמה זמן ראוי להחזיק טלפון וכדומה.
נכון.
אני עכשיו החלפתי טלפון, אתה יודע, טלפונים לא זולים, ויש לי עוד אחד כזה כי הוא התקלקל, ולתקן אותו עלה יותר מלקנות חדש. זה טלפונים יקרים של 7,000 שקל, הדברים האלה. אבל ברגע שאתה מתרגל לעבוד בצורה מסוימת, מאוד מאוד קשה לחזור לאחור. עכשיו, למה זה לא יקרה? כל הדיזיין היום, הדיזיין של מוצרים היום, הוא מראש נועד שזה יתקלקל או יעבוד יותר לאט, או להעמיס אותך בתמונות, או להעמיס אותך בדאטה, כדי שלא יהיה לך ברירה ותחליף. זה על אחת כמה וכמה במכשירים המחוברים לרשת כל הזמן, כמו סמארטפון. אז יכול להיות במכשירים אחרים כמו טלוויזיות ודברים אחרים, זה יהיה יותר נכון.
ולכן אני שמח שהמועצה האירופית עושה קצת קאונטר מז'ור למה שהחברות היום עושות. צריך להבין שבשביל לשלוט כמה זמן מחשב יעבוד או כמה זמן טלפון יעבוד, אפשר לשלוט את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. איכות הקבלים, אנשים לא יודעים את זה, אבל איכות הקבלים במחשבים, בלוחות M, במכשירים האלה, הטלפונים הניידים, הם הדבר שבעצם מחליט מראש כמה שנים או חודשים המוצר הזה יעבוד. אני זוכר שלפני כמה שנים התחלנו, לא יודע, לפני 20 שנה, שהיה לי אז במשרד, קיבלתי מחשב דל, ואחרי שנתיים המחשב התחיל להיות מאוד מאוד איתי, פתחתי את הלוח M, פתחתי את המחשב, וראיתי שהקבלים התחילו להתנפח. הבנתי שהתכנון פה היה קצת נבזי, מה שנקרא מהבחינה הזאת. ישר רמתי טלפון, תקשיבו, יש לי פה בעיה עם זה, הם באו, החליפו לי לוח M, תודה רבה, זה הסתדר לי. ואז אני גיליתי את הטריק הזה, שזה פשוט עניין של קבלים. וזה משחק לא פרי מהבחינה הזאת, ואני מאוד מאוד שמח שאחד הדברים הכי חשובים שקורים פה בעצם, זה שברגע שעשית תיקון, איזשהו סוג של תיקון במכשיר, אתה מקבל אקסטרה עוד שנה אחריות, ולא שבועיים, חודש, שלושה חודשים ומשהו כזה, רק לצאת לי מידי חובה. זה משהו שהוא טוב, אני מאוד מאוד מקווה שזה גם יתפשט לעוד מקומות בעולם, כסטנדרט.
אתה תראה שזה לא יקרה, כי ברגע שיקנו פחות מוצרים, זה פחות עובדים, וזה פוגע בכל השרשרת שנהנית מאותה בחירה.
אתה יודע, זה פשוט יעלה יותר יקר.
ויעלה יותר יקר, נכון?
אבל צריך לעשות פה בלנס לסיפור הזה, זה מאבד את הפרופורציות. אולי יותר מוצרים. לא יהיה לנו טלפון אחד, יהיה לנו שני טלפונים. כאילו, צריך להיות פה בלנס איפה שהוא בעולם הזה גם.
רותם, אתה תשלם על זה, אתה רוצה רכיבים יותר יקרים, אתה תשלם על זה בעלות המוצר ובכל השרשרת מסביב, שרשרת ההספקה של הדבר הזה.
סלח לי.
זה לא יקרה כל כך מהר.
אייפון טוב או סמסונג טוב עולה היום באזור ה-5,000-7,000 שקל.
נכון.
8,000 שקל.
לא פחות.
המחירים האלה כבר, הבנו את השליטה על העניין של המחירים, עכשיו מישהו צריך לתת לזה קצת פרופורציות, בסדר? בואו נעבור לנושא הבא, נעשה אפילו רעש כזה. יאללה. אז מחלקת המדינה האמריקאית נקטה בצד חריף נגד חברות סייבר התקפי עם ההודעה על תחילת, תקשיב טוב, ביטול ויזות ואישורי כניסה לעובדי החברות שעובדים בדבר הזה. במהלך החדש מגיע בעקבות דאגות מתמשכות לגבי שימוש בכלים טכנולוגיים למעקב אחרי עיתונאים, פעילים פוליטיים ואחרים שנפגעים חברתית. אף על פי שלא נקבו שמות של חברות ספציפיות. אזכורים מעלים קשרים לפרשת פגסוס של NSO הישראלית, שכלי הפריצה שלה נקשר למקרים של הפרת פרטיות וזכויות אדם, גם אמריקאים אגב. ההחלטה שנחתמה על ידי המזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקינג, שמבק ממש בימים אלה עושה לנו פה ביקור מולדת, מציינת כי המדיניות החדשה מהווה כלי נוסף במאבק נגד שימוש הגובר בכלי מעקב הפוגעים בזכויות אדם, בחופש התנועה ובמידע. ההגבלות החדשות עשויות להשפיע לא רק על העובדים עצמם, אלא גם על בני משפחתם הגרעינית. יש פה האשמה כוללת של הדבר הזה. הצעד הזה מגיע בהמשך לצו נשיאותי שכתב הנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן במרץ 2023, האוסר על שימוש רשויות החוק האמריקאיות בכלי סייבר התקפיים מסחריים, שכבר חודש, פחות מחודש מאז שהוא חתם על זה, נמצא שארצות הברית משתמשת בכלי של NSO. תודה רבה. המטרה שלהם למנוע פגיעה בזכויות אדם על ידי משטרים שונים ברחבי העולם. למרות שלא פורסמו שמות, ידוע כי לארצות הברית יש רשימה של אנשים שתחסום את כניסתם למדינה תחת המדיניות החדשה כבר עכשיו, בלי לחכות יותר מדי. ההשלכות של המדיניות החדשה עלולה להיות משמעותיות במיוחד עבור ישראל, שבה מרכז חשוב בתעשיית הסייבר ההתקפי. עם זאת, העובדה שמשרד המסחר האמריקאי כלל כבר חברות כמו NSO, קנדירו, ברשימת הרשויות, מעלה סימני שאלה לגבי ההשפעה האפשרית של המדיניות החדשה על קשרים בין המדינות. המצב מחייב מעקב צמוד והבנה של ההשלכות המלאות של ההחלטה על חברות הסייבר ההתקפי והאקוסיסטם הטכנולוגי בכלל. אני חושב שמה שארצות הברית באה לעשות, היא באה להגיד, אם אתה לא אמריקאי, אמריקאי, ואתה עובד בסייבר התקפי, אל תבוא לארצות הברית, אנחנו לא רוצים אותך. אבל לא רק אותך, זה גם בני המשפחה הגרעינית, שזה בכלל אירוע מאוד מאוד גדול. ולא יודע, זה נראה לי צעד קיצוני, באמת צעד קיצוני, מה אתה אומר אילל?
אני אגיד לך למה אני צוחק. הבאת היום נושאים, שכל נושא אני אומר, האם אני רוצה להגיד את כל מה שאני רוצה להגיד, ולהסתפק או לא? אחד, אני אשאל אותך שאלה. האם קראת את הספר המעולה של אלון הרבץ, ההגנה הטובה ביותר?
ספר בעברית? לא, יופי. עוד לא.
לא. לצערי גם אני רציתי לראיין אותו, והוא עזב עם המשפחה לאיזשהו סטארט-אפ שהוא מקים בחול. הספר הזה, כתוב בעברית, ספר נהדר, יצא שנה שעברה, עוסק 90% ממנו בנושא של הסייבר ההתקפי. בסדר? וכל היחס שלנו, שהוא לא יחס שוויוני, שמצד אחד אנחנו יודעים שזה אחד מהתחומים בענף הסייבר שהכי מכניסים כסף למדינה. בסדר? בוא נשים רגע דברים על השולחן. מהסטארט-אפים שהכי הכניסו כסף למדינה מצד אחד. מצד שני, זה היווה לנו יתרון תחרותי, כי מדינה כמו ירדן, שרק לפני שבועיים פורסם שהיא עושה שימוש בכלי תקיפה ישראלים, כן? כנגד משטרי, מתנגדי משטר בירדן, כן? אז גם אפילו השכנים שלנו משתמשים בזה גם כשהם לא רוצים להודות בזה, אז זה נותן לנו איזשהו יתכון. זה כלי נשק לכל דבר ועניין, והיום בעולם שאנחנו נמצאים בו זה כלי נשק שנותן יתרון אמיתי. זה חלק מחמש זירות המלחמה, זירת המלחמה השישית, סליחה, זה הסייבר. נכון. עכשיו יש פה איזושהי בעיה. יש פה בעיה אמיתית. מצד אחד, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו, עם כל הרצון שלנו שהכלים האלה באמת יעזרו לתפוס סוחרי עבדים וסוחרי זנות, ולעצור סחר בסמים וסחר באיברים ועוד כל מיני דברים, תופעות שאנחנו מאוד 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 כהומניסטים רוצים להעיף מהעולם ולא רוצים שיקרו, זה גם עוזר מאידך לתפוס פשיעה וטרור. אז אנחנו קצת בעיה במוצרים האלה. זה גם עושה את זה וגם עושה את זה, אבל זה גם נותן כלים שאם אין לנו את השליטה הנכונה ואת הפיקוח הנכון, אנחנו לא יודעים באמת מה המשטרה עושה בזה, ומה יחידות אחרות, כן?
צריך להגיד, אמרת שאנחנו מדינה דמוקרטית.
גופי ביטחון אחרים עושים את זה.
וצריך להגיד שחברות כמו צ'ק פוינט, וחברות כמו NSO, שלוקח אותם בשני דוגמות חיוביות ביותר, של חברות טכנולוגיה ישראליות, צמחו, דווקא מאנשים שיצאו מצהל, שיצאו מכל מיני גופים כאלה ואחרים, ועם הידע והיכולות שהם נתנו למדינה ושירתו ונתנו את, את הדברים המדהימים, הלכו ופתחו גם סטארט-אפים ועשו דברים מדהימים. אתה לא יכול באמת לבוא ולהגיד מדינת ישראל היא מעצמה בסייבר ההתקפי, כי לצהל, לגורמים אחרים, יש יכולות כאלה ואחרות, בלי לבוא ולהגיד, בוא, יש אנשים, אתה יודע, יש אלפי אנשים שעובדים בצהל, בסייבר, במיליון גווניו, אז הם יוצאים החוצה עם המון ידע, והם רוצים, אתה יודע, זה הידע שלהם. זה הידע שלהם. זה הידע שלהם.
אבל הנה, עכשיו אמרת משהו, שאני רק אזקק את מה שאמרת. בסדר? ואם אתה לא מסכים, תגיד. האמריקאים רוצים את הידע הישראלי, בחברות שלהם, תחת שליטה שלהם, תחת פיקוח שלהם, שהם יודעים בדיוק מי עושה שימוש בכלים האלה, ושלא הישראלים מחלקים את זה למי שמשלם יותר כסף. זה, ההשקעות בחברות האלו זה כסף אמריקאי, ואמריקאים רוצים את השליטה על הכלי נשק האלה, סוף פסוק נקודה. ומה שאתה רואה עכשיו, בצד הזה שג'ו ביידן אוסר להכניס אנשי סייבר, דרך אגב זה תמיד היה, כן? אני לפני 13 שנה עצרו אותי בגבול, לי יש מזל לייצר בגבולות, עצרו אותי בגבול בחזרה מוויסקר קנדה, מי שמכיר פארק האופניים הגדול בעולם, ובאתי בדרך חזרה לארצות הברית שאשתי חיכתה לי שמה, ואמרתי בטעות שאני סייבר, עצרו אותי לחמש שעות חקירה. כאילו, הייתי בארצות הברית, הלכתי לקנדה לשלושה ימים, לפארק האופניים, חזרתי, עצרו אותי לחמש שעות חקירה, עזוב את זה שעצרו אותי בטורקיה, השבק הטורקי, כן? ועוד רגע ראיתי כבר בעיניי את סרט אקספרס של חצות באנשים שבאו לחקור אותי שם, זה היה אחד הדברים הכי מפחידים בחיי, זה לייצר בטורקיה, וכל מה שפחדתי, רעדתי, זה שעכשיו ייכנס אליי, והוא נכנסו לפייסבוק שלי, ולטלפון שלי, ואמרתי רק שהוא לא יפתח טלגרם, והוא יראה את כל הקבוצות שאני נמצא שם בטלגרם, אבל האמריקאים רוצים את השליטה אצלהם, זה כסף שלהם, זה הכסף שלהם הקים את החברות האלה, אתה רק המוח, אתה רק המתכנת, תביא את הטכנולוגיה, אנחנו נשלוט עליה, אם ישראל רוצה להשתמש בזה, אנחנו נחליט איפה ומתי ואיך להשתמש בזה. וזה פחות או יותר קורה בהרבה תחומים
בענף
הסייבר, וזה בטח ובטח יקרה בתחום הזה. זה רק עניין של זמן, לשם ארצות הברית הולכת.
לפני 7 שנים הייתי צריך לעשות ויזה לארצות הברית, ואחד הדברים שהם שואלים אותך גם ברעיון זה מה אתה עושה, מה התפקיד שלך. אז אני אמרתי שאני עוסק בהבטחת מידע, והם ישר נדלקו להם המחושים, והוא רגע, 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 הבטחת מידע, מה זה אומר? בוא תספר לי מה זה אומר. תקשיבו, אני כותב נהלים, ואני מחליט, כאילו אני מנהל את ההבטחת מידע, אני עושה דברים, והיה נורא נורא חשוב להם להבין אם אני בצד של זה שכותב את האלגוריתמים, אם אני בצד הזה של עובד עם הצפנות, אם אני בצד הזה של עושה דברים, למזלי אני לא מתעסק לא באלגוריתמים ולא בהצפנות במובן של פיתוח, אני יותר בצד היותר רחב של הדברים, וגם כן לאחר חקירה, במקרה שלי הייתה יחסית סימפטית, אמרו לי טוב, בסדר, אין שום בעיה, והשתחררת, ומאז, לא יודע, אני כל פעם שאני מגיע, אומרים לי מה אתה עושה, אני אומר, אני מתעסק בהבטחת מידע, אני מנהל הבטחת מידע, אני יועץ בהבטחת מידע, אני עושה דברים, אני עוסק באלגוריתמים, בהצפנות, אני יכול להגיד לך כמה סוגי הצפנות, לא יותר מזה, למרות שאני חובב הצפנות, אבל להיכנס לאלגוריתם ממש בפנים, אני לא עושה את זה, לאמריקאים נורא נורא חשוב לדעת על אנשים שנכנסים לארצות הברית, ויש להם יכולות גבוהות של הצפנות, ואני מבין אותם גם, זה אירוע מאוד מאוד מיוחד הדבר הזה, ואני מאוד מקווה
וכאילו שגם הוא יגיד להם, אבל קודם כל משקרים. אם שואלים אותך מה אתה עושה, תגיד מורה למחשבים.
מורה למחשבים.
במקרה שלי, מורה למחשבים, זה מה שהציל אותי, באמת, אני לא צריך להגיד לך, הציל אותי פעמיים. המורה למחשבים הזה הציל אותי פעמיים, משתי אירועים באמת לא נעימים, דווקא בגלל ששואלים אותך מה אתה עושה, ואתה אומר את השטות הזאת עם מומחי סייבר, זה הבאת על עצמך חקירה של כמה שעות, לא לעשות את זה, אבל יש פה יד מכוונת אמריקאית, מאוד עוצמתית, שרוצה את הטכנולוגיה ואת השליטה על הטכנולוגיות האלו אצלה, היא מרגישה שהישראלים השתוללו יותר מדי, נתנו את הטכנולוגיה הזאת ליותר מדי מדינות, מכרו את זה לכל המרבה במחיר, והם לא מצליחים להשתלט עם, באתי להגיד, משרד ההגנה האמריקאי, כן? משרד הביטחון הישראלי לא מצליח להשתלט על מי באמת מוכרים את זה ומי לא, ואתה רואה שהרבה ראשים
יש פה חברות שמדלגות לקפריסין ומוכרות משם, רק בשביל זה, זה...
נכון, נכון. גם בגלל זה אין אסור,
כל הידו במוח. טוב, רגע, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אנחנו חייבים להמשיך, יש לנו דבר אחד, ואני רוצה להגיד אותו, ואנחנו נסיים ככה את התוכנית. בוא נדבר רגע ממש ממש בזרי לחברת AnyDesk, שעריכה כמה תוקפים ברשת שלה, כך לפי הודעת החברה. לא נמצאו שום עדויות שהתוקפים הגיעו למידע של לקוחות, או שהגיעו למחשבי קצה של לקוחות. החברה איפסה את תעודות, הסרטיפיקציות, של הפורטל הארגוני וכל שאר התעודות הקשורות בחיבור למערכות שלה, ולכן היא מבקשת מהלקוחות להוריד את גרסה 8.0.8. נכון, לקוחות מפחדים שיכנסו להם למחשב ללא רשותם, אבל צריך להבין שתקיפה של חברה כזאת לא תמיד מחפשים להגיד באופן ישיר, לא תמיד מחפשים להגיע באופן ישיר לסיסמאות של משתמשים. לפעמים התוקפים יש אג'נדות שונות ממה שמנסים להכתיב לנו בהודעות האלה. במצב כזה שהחברה מאפסת את התעודות שלה, אז רק אומר שהתוקפים, הייתה גישת אדמין, בוא נדבר תכלס על מה קרה פה, הייתה גישת אדמין לשרתי החברה, והם נגעו במקומות רגישים שמחזיקים את הסרטיפיקציות האלה. גם אם זה אומר שהתוקפים היותר חכמים מאשר להיכנס לחברה ולהתחיל להצפין דברים, שאולי הם לא, או שהם חיפשו דברים מאוד מאוד ספציפיים, אז אילל, אני יודע שאתה גם כן איש סייבר כמוני, בוא נעשה רגע משחק, בסדר? אני תוקף חכם.
מה שנקרא, אל תדליק אותי.
ממש ככה. אני רוצה להגיע למידע שייתן לי ערך מאוד מאוד מסוים. אני יודע שיש מצב שיעלו עליי, כמובן, כי אני תוקף אחת החברה. האם אני משאיר דלת אחורית כדי לחזור, משהו שלא תמצא אף פעם, כי היכולת שלך למצוא היא מחט בערמת שחת היא כמעט אפס, או סקריפט קטן שישלח לי את המידע שאני רוצה, כמו החלפת את הסרטיפיקציה, אני פשוט אגנוב אותה עוד פעם אחרי שתחליף אותה, או כל מידע אחר שאני רוצה ששונה, כמו סרטיפיקציות למשל, אוקיי? מה אתה אומר? זה משהו שאני אעשה אותו? זה משהו שאפשרי?
ראית?
רגע, לפני שאתה עונה, לפני שאתה עונה, אני גם יבוא ואגיד שרק בשנה שעברה היו 3 פריצות שונות ללאספס, אהובתנו שעשינו כמה פרקים עליה.
רק אתה אוהב, אתה ומי ברוקס אוהבים את המערכת הזאת.
לגמרי. שבפריצה הראשונה היה נראה שפשוט התוקפים לא רצו להצפיל או לעשות נזק מאוד מאוד קטן, והם כאילו נתפסו לאחר זמן ונחסמו, ואיזה כיף תפסנו אותם. אבל מה שלא הובן זה שבפריצות הבאות הם היו הרבה יותר קטלניות, כי לתוקפים היה כבר ידע אמיתי על החברה ועל האינפרסטרקצ'ר של החברה, מה שנתן להם יכולות לא הגיוניות בתקיפות הבאות. אז AnyDesk, שAnyDesk חברה גרמנית, צריך להגיד את זה.
אתה רוצה לדעת מה האימור?
מה האימור?
זה אחת מתוך כמה, ויהיה עוד פרצות. אתה מדבר פה, תראה, AnyDesk, TeamViewer, AmyAdmin נפרצה מספר פעמים, ו-TeamViewer נפרצה מספר פעמים.
נכון.
בסדר? עכשיו, אני לא אגיד צריכים לכתוב את כל הקוד מחדש, כי אתה תדלק פה עכשיו, אבל, בסדר?
אבל אני אגיד שצריך לכתוב את הקוד מחדש, ואני אמשיך.
כן, אני לא אגיד כזה דבר, אבל אתה מדבר פה על מערכת שהיא חלק מהותית בהמון המון המון ארגונים, כחלק משרשרת ההספקה שלה. כלומר, המון ארגונים עושים שימוש במערכות האלה כדי לתת שירות מרחוק או לקבל שירות מרחוק, כן? בכל מיני נושאים, מהנהלת חשבונות ועד איזושהי מערכת וגרפי, לא יודע, whatever, באמת, אני ראיתי אינספור שימושים. אז אחד, זה אסטרטגי, זה לא חברה שפרצו לה סתם, זה גם היה אסטרטגי שיתפסו אותם, כמו שאמרת, הם רצו שיתפסו אותם. עכשיו זה כמו בגששים, אתה זוכר מה עשינו ב-48, זוכר מה עשינו ב-67, אותו דבר, 30 שנה לך תזכור, על זה בדיוק הם בונים, שמה שנקרא, פאט, תפסו
אגב,
אותם.
כולם אמרו שזה כן, זה מעצמה עשתה את זה, זה מישהו גדול, זה משהו זה, ואחרי הפריצה האחרונה שגנבו בעצם את כל הגיבויים, פתאום אנשים שהיה להם מידע אמיתי שהתחילו לגנוב להם ביטקוינים, אז הבינו שמי שפרץ ללאספס זה לא היה מעצמה שבאה לקחת איזה משהו או לתקוף איזה מישהו ספציפי, באו לעשות כסף. מעצמות לא עושות כסף, הן באות לעשות דברים שהן לא קשורים לכסף.
לא, אבל זה מגמה אחרת, אני לא יודע אם דיברת על זה, אבל לא ניכנס לזה כזה ארוך. המגמה שאנחנו באמת רואים כבר שנה שלמה, שגופי תקיפה לאומיים, כן, על רקע גיאופוליטי, סוחרים את אותם כנופיות סייבר מקצועיות על רקע כלכלי, שהם יעשו להם את ההתקפות. אז קודם כל, אנחנו מאוד מאוד קשה לדעת היום מה המניעים, כי חלק מזה מסתירים את המינים.
שזה עובד לא עדיין, שמי לא שפרץ לא היה, לא היה הגוף מדינתי, אלא סאב קונטרקטור עבריין.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם בצהל, או במשרד הביטחון, או במקומות אחרים לא עושים שימוש בתוכנה הזאת, באני דסק. אל תשכח שהרבה זמן, הרבה זמן, ואני גם ביניהם, המלצנו לעבוד עם אני דסק,
נכון,
למה?
בשנים.
כי היא הייתה היחידה שלו פרצו לה, וטים ויו פרצו לה, ואמי אדמין פרצו לו, ובמערכות נכון. אחרות היו יקרות מדי או לא נוחות מדי.
אני דסק.
ואנחנו בעצמנו המלצנו לעבוד איתה.
פל סיקיור. מה אפשר כבר להשתמש בשביל להיכנס באופן מובטח לארגון? אל תיכנסו.
תראה.
ואם אתה תתחיל איתי ותגיד לי עוד פעם סס, אני מנתק אותך עכשיו, זהו.
לא, אני אגיד לך לכתוב את הקוד.
נראה לי מה שאנחנו רוצים להגיד על הדבר הזה, כי באמת אין לנו הרבה זמן, זה שאנידסק זה נראה, או זה מריח כמו איזה משהו שהתחיל ולא נגמר, כי מהניסיון שלנו, כשמישהו פורץ בצורה כזאת לחברה כזאת גדולה וכזאת משמעותית, הוא לא עושה את זה בשביל לבוא ולהגיד, הנה באתי לעשות סיבוב דאווין וללכת, אלא אני באתי להראות לכם שזה אפשרי, הוא באתי להוכיח לעצמי שזה אפשרי, עשיתי קצת איסוף מידע, וכשאני אחזור, זה יהיה בצורה מאוד גדולה ומשמעותית.
אני לא אתפלא עם הגרסה החדשה כוללת בקדור, שהם אפילו לא יודעים עליה.
אני אתפלא.
אני לא אתפלא שאנחנו נגלה שגם בה היה פרצה, שהם לא ידעו בכלל שהיא קיימת, כמו שעשו בסולרווינס.
אני אגיד את זה אחרת, בדרך כלל ברגע שאתה יודע שלקחו לך את הסרטיפיקציות, אתה מבין שמי שרוצה לקבל את המידע, יש לו יכולת על התווך בינך לבין הלקוחות שלך, או לקוח מסוים, או משהו, ואז הוא יכול לקבל את המידע שרץ בפנים. אבל זה, 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 זה בדרך כלל גופים שהם גדולים, שיכולים להגיע לתווכים האלה. זה משהו אחד. הבעיה שלנו היום זה שאם למשל, אנחנו לא יודעים מידע כזה, אבל אם למשל במדינה כלשהי, AnyDesk זה משהו מאוד מאוד פופולרי, כי AnyDesk זה אירופאי למשל, אז הסינים יכולים ללכת ולקחת את הסרטיפיקציות האלה, ואז לסינים יש יכולות ללכת ולראות man in the middle למדינה, לדברים גדולים. ואז בעצם אנחנו יכולים להגיע למידע שהוא משמעותי, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אם אתם שמעתם את הפודקאסט שלנו עד עכשיו, שימו לנו 5 כוכבים, איפה שאתם שומעים אותנו, ככה שנדע שאתם שומעים אותנו. אתם מוזמנים גם לשתף את הפודקאסט הנחמד שלנו והחדש עם הלל קוברובסקי, עם חברים שגם אוהבים טכנולוגיה וסייבר, לפחות כמו הלל וכמוני. ואני רוצה להודות לך גם הלל על פרק מעניין, נחמד וסוחף, שהצלחנו לסחוף עוד בעוד כמה דקות את הפרק, משהו שבדרך כלל אנחנו לא עושים.
אבל לא רבנו מספיק, רותם.
אנחנו נריב, יש לנו עוד פרקים בדרך, אתה תחזור ואנחנו נמשיך לדבר, אתה נכנסת עכשיו לרוסטר של הפאנליסטים שלנו, ואנחנו נשמח לראות לך גם בעתיד. אז אני רוצה להגיד גם לך, תודה, תודה רבה. אני רוצה גם להגיד שאנחנו נתראה בשבוע הבא, אז יאללה ביי, ליל, נתראה, אני הייתי רותם בר. יאללה ביי.
ביי ביי.
Open road, you sit in close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Hey, I'll be just fine. Western shore, while the sun is slow, it fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away.